שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף זין במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה של העמוד הקודם, והשיעור היום יהיה רבע שעה. היום רק החצי הראשון של עמוד ב' קשור לנושא שלנו של ימי אידם, לכן בשביל לשמור על רצף עם מה שלמדנו אתמול, נתחיל במשנה בעמוד ב', נלמד את כל עמוד ב' ורק אחר כך נחזור לעמוד א'. אתמול דיברנו בעריכות על הדין שאסור שלושה ימים לפני ימי אדם של הגויים לעשות איתם מסע ומתן, לשאול ולהשיל, ללוות ולהלוות, לגבות חוב, להחזיר חוב. הסברנו את הסיבות לגזרה הזאת וגם ראינו כמה דינים לגבי אותם שלושה ימים. תוך כדי הדיון בשאלה האם השלושה ימים כוללים את היום אדם או שלא כוללים, הזכרנו דעת רבי ישמעאל שהוא סובר שלא רק שיש איסור שלושה ימים לפני יום אדם, אלא גם יש איסור שלושה ימים אחרי היום אדם. אז אתמול הזכרנו אותו רק בדרך אגב, והיום נראה את הדין שלו במקור, וזה במשנה בעמוד ב'. אז המשנה מביאה מחלוקת, רבי ישמעאל כאמור אוסר גם שלושה לפני וגם שלושה אחרי, וחכמים אומרים שרק שלושה לפני. זאת המשנה, ועל זה יהיו לנו עכשיו שני דיונים, אחד על דעת רבי ישמעאל שכבר ראינו אתמול, ואחד על דעת רבנן. אז על רבי ישמעאל הגמרא מביאה את שמואל שכאמור כבר ראינו אתמול, שלפי רבי ישמעאל עם הגויים שהיום אידם שלהם זה כל יום ראשון, אי אפשר לעסוק אף פעם, כי יום אידם עצמו אסור, ושלושה לפני ושלושה אחרי, זה שבעה ימים, זה כל השבוע. זה לגבי רבי ישמעאל, עכשיו אנחנו עוברים לרבנן. לגבי רבנן הגמרא שואלת מה ההבדל בין שיטת רבנן במשנה שלנו לבין שיטת תנא קמא מהמשנה הקודמת, הרי לפי שניהם רק שלושה ימים לפני אסורים ולא שלושה ימים אחרי. על זה הגמרא מביאה ארבע תשובות סביב מה המחלוקת. לפי התשובה הראשונה והרביעית, תנא קמא מחמיר ורבנן מקלים. לפי השנייה והשלישית זה הפוך, תנא קמא מקל ורבנן מחמירים. התשובה הראשונה והשנייה הם סביב דיונים שכבר דנו בהם אתמול. אז תשובה הראשונה קשורה לדיון שדיברנו אתמול, האם יום אדם כלול בתוך שלושת הימים או לא? לפי זה מציעה הגמרא שתנא קמא מחמיר ואומר שזה לא כלול, כמו שגם הסקנו אתמול, ואילו רבנן של המשנה שלנו אומרים שזה שלושה ימים כולל היום אדם. זו התשובה הראשונה. תשובה השנייה קשורה לדיון שדיברנו אתמול, מה קורה אם בדיעבד הוא כבר נשא ונתן עם הגויים, האם הכסף או הסחורה אסורים? אז מציעה הגמרא שזאת המחלוקת, כלומר שתנא קמא מקל כמו ריש לקיש שהכסף והסחורה מותרים, ואילו רבנן במשנה השנייה מחמירים כמו רבי יוחנן. זאת התשובה השנייה. תשובה שלישית זה סביב דין שעוד לא ראינו, וזה דעת שמואל. שמואל סובר שכל האיסור של שלושה ימים זה דווקא בארץ ישראל. אבל בגולה של עובדי עבודה זרה לא הייתה איזו אידיאולוגיה חזקה של עבודה זרה, אלא זה היה יותר סוג של תרבות, ממילא שם שמואל אומר שאפשר להקל יותר ורק אסרו ביום אדם עצמו. זה דעת שמואל, ואומרת הגמרא שאולי בזה המחלוקת בין המשנה הקודמת למשנה שלנו. כלומר שתנא קמא מקל בגולה כמו שמואל, ואילו המשנה שלנו מחמירה וגם בגולה אוסרת שלושה ימים. זאת התשובה השלישית, ועכשיו התשובה הרביעית שהיא לא סביב מחלוקת המוראים אלא דווקא סביב דעת של תנא, וזה נחום עמדי. נחום עמדי חולק על המשנה הקודמת, והוא אומר שכל האיסור זה רק יום אחד לפני ולא שלושה ימים לפני. אז מציעה הגמרא שאולי זאת מחלוקת המשנה הקודמת והמשנה שלנו, שהמשנה הקודמת ברור שהיא אוסרת שלושה ימים, כמו שכתוב במפורש, אבל חכמים במשנה שלנו שכל מה שהם אמרו זה לפני ידיהן אסור, לאחר ידיהן מותר, יכול להיות שהם סוברים כמו נחום עמדי שרק יום אחד לפני אסור ולא שלושה ימים לפני. אז אלה היו ארבע התשובות להסביר מה המחלוקת בין תנא קמא של המשנה הקודמת לבין רבנן במשנה שלנו. נחזור אליהם שוב בקצרה. הצעה הראשונה זה מחלוקת האם זה כולל יום אדם או לא. הצעה השנייה זה מחלוקת מה קורה בדיעבד, האם הכסף או הסחורה אסורים. הצעה השלישית זה האם יש את הקולה של שמואל בגולה שרק יום אדם אסור. והצעה הרביעית זה האם יש את הקולה של נחום עמדי שכל האיסור זה תמיד רק יום אחד לפני ולא שלושה ימים לפני. עכשיו לגבי נחום עמדי, הגמרא מביאה את המשך הברייתא שאמרו לנחום עמדי נשתקע דבר ולא נאמר, כלומר אל תגיד כאלה דברים לא נכונים. על זה שואלת הגמרא למה כל כך דוחים את נחום עמדי, הרי הרגע אמרנו בהצעה הרביעית שאולי רבנן של המשנה שלנו סוברים כמו נחום עמדי, אז כנראה שהדעה שלו לא כל כך מופרכת. עונה הגמרא שכשהצעה הרביעית אמרה שרבנן זה כמו נחום עמדי, היא לא אמרה שזה כמו נחום עמדי, אלא שהשיטה של רבנן במשנה שלנו הם נחום עמדי, כלומר שאין פה עוד איזה רבנן שתומכים בדעה שלו, אלא זה עצמו נחום עמדי, ועליו אמרו נשתקע הדבר ולא יאמר. בזה סיימנו לעסוק להיום באיסור של ימי אדם, ואגב זה שבנו את נחום עמדי עכשיו מאמצע עמוד ב' ועד כמעט סוף עמוד ב', הגמרא תביא עוד שתי הלכות של נחום עמדי שגם אותם רבנן ידחו באותה צורת עקיפה, וגם שם נשאל למה הם כל כך דוחים אותו, הרי לכאורה יש לו עוד תנא שסובר כמותו, ונסביר למה אותו תנא הוא לא כמותו. אז ההלכה השנייה שנביא עכשיו בשם נחום עמדי זה לגבי מכירת בהמה גסה לגויים. אנחנו נעסוק בסוגיה הזאת באריכות בדפים י' עד ט' ז', לכן כאן רק נתייחס לזה בקצרה ונפרש את זה רק לפי רש"י בסוגיה. הסוגיה שלנו. רבנן במשנה בדף י' עמוד ב' אוסרים למכור בהמה גסה לגויים בלי שום קשר למי דם, כי יש חשש שאם יהודים ימכרו בהמות לגויים הם גם בסוף יזכירו להם בהמות ואז הגויים ישתמשו באותם בהמות בשבת, ואז היהודי יעבור על איסור שביטת בהמתו, לכן אסור למכור לגמרי בהמות גסות לגויים. זה דעת רבנן שם, כאמור אנחנו מפרשים הכל לפי רש"י אצלנו. עכשיו שם במשנה בן בטרם מקל קצת ואומר זה נכון לגבי שאר בהמות גסות, אבל בסוס אין איסור כזה, כי הרי מה המלאכה שעושים בסוס? רוכבים עליו, והרי כיוון שיש לנו כלל שחי נושא את עצמו, אז הסוס שסוחב מישהו בעצם לא עושה כאן מלאכה דאורייתא. ממילא גם אם בסוף יהודי יזכיר סוס לגוי והגוי ישתמש בו לרכיבה, יהודי לא יעבור על איסור תורה. ממילא כיוון שאין כאן חשש שנגיע לאיסור תורה, לכן גם לא אסרו למכור סוס לגוי. זה דעת בן בטרה, לא ניכנס כאן למה רבנן בכל זאת אוסרים. עכשיו הגמרא אצלנו מביאה ברייתא עם נחום המדי, שהוא אומר שבמהלך מלחמה מותר למכור סוס זכר זקן לגוי. מה הסברה? מסבירה שכיוון שכל האיסור כאן זה רק זירה דרבנן, שמה בסוף גם יזכירו בהמות גסות לגוי, במקרה של סוס זקן, כיוון שבדרך כלל אנשים לא קונים סוסים זקנים במהלך מלחמה, כי הם לא יעילים בקרב, ממילא זה דבר שהוא לא שכיח, ובדבר שלא שכיח, רבנן לא גזרו. עכשיו גם את הדין הזה של נחום המדי, רבנן דחו בצורה בוטה ואמרו נשתכח הדבר ולא נאמר. וגם כאן שואלת הגמרא, למה רבנן דחו את דברי נחום המדי בצורה כל כך בוטה? הרי לפני רגע אמרנו שבן בטרה מתיר למכור כל סוס, אז נחום המדי אפילו מחמיר קצת יותר ומתיר דווקא סוס זקן, אז למה כל כך דחו את דבריו? מסבירה הגמרא שאי אפשר להביא סיוע מבן בטרה לנחום המדי. כי בן בטרה סובר שבאמת כל האיסור כאן זה רק מצד שביטת בהמתו, וכיוון שסוס לא עושה מלאכה דאורייתא, אין כאן שום איסור, ואין שום הבדל אם זה סוס זכר או נקבה, אם זה סוס זקן או צעיר. אבל נחום המדי שכן מצמצם את זה דווקא לסוס זכר זקן, כנראה שחולק על בן בטרה וסובר כמו רבנן שכן יש פה איזושהי בעיה. כאמור, מה בדיוק הבעיה לפי רבנן? נדבר כשנגיע לסוגיה הזאת. בכל אופן, כיוון שנחום המדי סובר כמו רבנן שכן יש פה בעיה, אז אין שום סיבה להמציא חלוקה פנימית בין סוגים שונים של סוסים. אז זה היה הדין השני שנחום המדי אמר ורבנן דחו אותו במילים, נשתכח הדבר ולא נאמר. ועכשיו, בשליש התחתון של עמוד ב', אנחנו עוברים לדין השלישי. הנושא של ההלכה השלישית זה תרומות ומעשרות. בתרומות ומעשרות מתחייבים רק בגמר הגידול של הירק או הפרי, ויש ירק שנקרא שבט שיש לו שלושה שלבים של התפתחות, ובכל אחד מהשלבים האלו יש אנשים שאוכלים אותו באותו שלב, ולכן חידש נחום המדי שבכל אחד מהשלבים האלו, אם אדם רוצה לאכול מהירק הזה, הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות. זאת ההלכה השלישית, וגם על זה רבנן אמרו בצורה תקיפה, נשתקה הדבר ולא נאמר, כלומר לא לחזור על ההלכה הזאת. וגם כאן הגמרא שואלת, למה רבנן דוחים אותו בצורה כזאת תקיפה? הרי רבי אליעזר לכאורה סובר בדיוק כמותו. גם רבי אליעזר אמר שאת השבט מעשרים בכל שלושת השלבים. עונה הגמרא שיש הבדל בין נחום המדי לבין רבי אליעזר. רבי אליעזר דיבר דווקא על שבט כזה שאנשים מגדלים בגינה בשביל צריכה ביתית. בצריכה ביתית באמת אנשים שונים משתמשים בירק הזה בכל אחד משלושת השלבים. אבל בשבט שמגדלים בשדה בצורה מסחרית, כאן כל המגדלים משתמשים בו רק בשלב האחרון, ולכן גם לפי רבי אליעזר הוא יהיה חייב בתרומות ומעשרות רק בשלב האחרון. ממילא כשנחום המדי בא וחידש שבכל מקרה צריך להפריש ממנו בכל שלושת השלבים, רבנן דחו את זה ואמרו נשתקע הדבר ולא נאמר. אז בזה סיימנו את שלושת ההלכות של נחום המדי שרבנן דחו בתקיפות, בסוף השיעור נחזור על זה. עכשיו על זה הגמרא מספרת ברבע התחתון של עמוד ב' שרב אחא בר מניומי שאל את אביי למה כל הדברים שאותו אדם גדול אומר, כלומר נחום המדי, דוחים בצורה כזאת תקיפה. ענה לו אביי, רבנן לא דחו את כל ההלכות שהוא אמר, יש הלכה אחת שאותה הם קיבלו, וזה שבברכת שומע תפילה בתפילת 18, אדם יכול להוסיף בקשות בלשונו ולשאול על צרכיו. אבל אמר על זה רב אחא בר מניומי לאביי, זה לא חוכמה שכאן פסקתם כמו נחום המדי, כי יש ברייתא שבה רבנן אומרים בפורש בדיוק את מה שנחום המדי אומר. ובזה כרגע נשים את נחום המדי בצד, ועכשיו מהרבע התחתון של עמוד ב' ועד המשנה בעמוד הבא, נדבר על הנושא הזה של הוספת בקשות בתפילה. הברייתא שמביאה את דעת רבנן מביאה לפני כן עוד שתי דעות, וזה רבי אליעזר ורבי יהושע, אבל נתחיל קודם עם רבנן, אבל לפני זה נסביר במה בדיוק אנחנו עוסקים. לגבי תפילת 18 נתייחס כרגע לשני חלקים, שלושת הברכות הראשונות זה שבח, ואחר כך יש בקשות, אבל לא בקשות פרטיות, אלא בקשות על כל עם ישראל. זה שני החלקים בתוך תפילת 18, עכשיו יש סוג נוסף של תפילה וזה בקשות פרטיות, כלומר שאדם מבקש על עניינים פרטיים שלו. והמחלוקת היא מתי השלב הכי טוב להתפלל על אותם בקשות פרטיות. רבי אליעזר אומר שצריך לבקש עליהם לפני תפילת 18, רבי יהושע אומר שצריך אחרי תפילת 18, ורבנן כמו נחום המדי סוברים שצריך באמצע תפילת 18, כלומר בברכת שומע תפילה. עכשיו לגבי מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע נראה מקורות למחלוקת. הברייתא מביאה פסוק לכל אחד מהם, אבל הגמרא אומרת שכל אחד יכול להסתדר גם עם הפסוק של השני, לכן הגמרא מביאה מקור נוסף. אז נראה קודם את המקורות בברייתא. רבי אליעזר לומד שצריך קודם בקשות ורק אז את 18, מהפסוק תפילה לעני כי יעטוף, זה הבקשות, ורק אחר כך ולפני השם ישפוך שיחו, שזה 18. אבל אומרת הגמרא שגם רבי יהושע יכול להסתדר עם הפסוק הזה, כי הוא יסביר תפילה לעני כי יעטוף, זה הבקשות, מתי? רק אחרי שלפני השם ישפוך שיחו. כלומר קודם 18 ורק אז בקשות. אז זה הפסוק הראשון ודחינו אותו. הפסוק שהברייתא מביאה לרבי יהושע זה אשפוך לפניו שיחי, זה 18, ורק אחר כך צרתי לפניו אגיד, שזה הבקשות. אבל גם כאן אומרת הגמרא שרבי אליעזר יכול להסתדר, והוא יאמר אשפוך לפניו שיחי, זה באמת 18, אבל מתי? רק אחרי שצרתי לפניו אגיד, כלומר קודם בקשות ורק אז 18. אז לגבי הפסוקים שהברייתא עצמה הביאה, הגמרא בעצם אומרת שלא יכול להיות שזה באמת המקור שלהם, לכן הגמרא מחפשת מקור אחר, והיא אומרת שהמחלוקת שלהם זה לגבי אפשרות לבקש בקשות לפני שקודם שיבחנו את השם. רבי יהושע סובר שאי אפשר לבקש שום בקשה, גם לא בקשות פרטיות, לפני שקודם שיבחנו את הקדוש ברוך הוא בשלושת הברכות הראשונות של 18. מאיפה הוא לומד את זה? מהתפילה של משה רבנו, שהוא קודם שיבח את הקדוש ברוך הוא, השם אלוקים, אתה אכילות אל הארות את עבדך וכו', ורק אחר כך הוא ביקש, אברנה ואירה את הארץ הטובה. זה דעת רבי יהושע. לעומת זאת רבי אליעזר אומר שזה דווקא משה רבנו, שהוא היה אדם גדול, אז השבח שלו זה שבח רציני, אבל אנחנו הקטנים יכולים לבקש בקשות פרטיות גם לפני 18, כלומר לפני ששיבחנו את הקדוש ברוך הוא. אז הסברנו את רבי אליעזר ורבי יהושע, אבל כאמור חכמים חולקים על שני ואומרים שאת הבקשות הפרטיות מבקשים באמצע תפילת 18 בברכת שומע תפילה, אבל אפשר לומר שמבחינה עקרונית חכמים הם כמו רבי יהושע, שקודם כל צריך את שלושת הברכות הראשונות של השבח, ורק אז אפשר לבקש בקשות לרבי יהושע בסוף 18 ולפי רבנן באמצע 18. אז עד כאן ראינו בעניין הזה את הדעות בתנאים. עכשיו הגמרא מביאה את דעת האמוראים. אז קודם כל רב יהודה בשם שמואל פוסק כמו רבנן, שבאמת מבקשים בקשות פרטיות בשומע תפילה. אחרי זה הגמרא מביאה את רב ורבי יהושע בן לוי, שגם הם מסכימים לזה, אבל הם מוסיפים עוד מקומות לבקשות פרטיות. רב מוסיף שגם בשאר הברכות אפשר לבקש אם הבקשה קשורה לנושא של אותה ברכה, ורבי יהושע בן לוי אומר, נסביר את זה לפי התוספות, שבמהלך 18 אפשר להוסיף, אבל לא יותר מדי ארוך. בסוף התפילה לפני יהיו לרצון אפשר להוסיף אפילו באורך של תפילת יום כיפור. בזה סיימנו את הנושא של בקשות בתפילה, הגענו לזה מההלכה הרביעית שנחום עמדי אמר שכאן דווקא כן פסקו כמותו, זה היה אחרי שלוש הלכות שבהם דחו את דבריו בתקיפות, בזה סיימנו את עמוד ב' וגענו למשנה בעמוד הבא, ועכשיו אנחנו נחזור לתחילת הסוגיה, וזה בשורה האחרונה של הדף הקודם. בעמוד א', הנושא שלנו יהיה הלכה של רבי יהודה והלכות של רבי יהושע בן קורחה. למה רבי יהודה ורבי יהושע בן קורחה? כי את השיעור אתמול סיימנו בהלכה של רבי יהושע בן קורחה, ששלושה ימים לפני ימי עדם הוא מותר לגבות חוב מהגוי רק אם זה מלווה בעל פה ולא אם זה מלווה בשטר, והבאנו את רבונה שהוא פסק כמו רבי יהושע בן קורחה בהלכה הזאת, אפילו שהוא יחיד מול רבים, ובאותה הזדמנות הוא פסק בהלכה נוספת כמו רבי יהודה. ולכן בחצי הראשון של עמוד א' נעסוק באותה הלכה של רבי יהודה, ובחצי השני של עמוד א' נראה עוד שלוש הלכות שבהן פסקנו כמו רבי יהושע בן קורחה. כיוון שלכל ההלכות אלו, כמו גם רוב ההלכות שראינו בחצי הראשון של השיעור, אין שום קשר לנושא של עבודה זרה, ננסה לראות את כל ההלכות אלו רק בקיצור נמרץ. אז ההלכה של רבי יהודה זה ממשנה בבבא קמא לגבי אדם שנותן צמר לצבע לצבוע לו למשל באדום והוא צבע לו בשחור, אז יש שם מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה מה עושים עכשיו. רבי מאיר סובר שכיוון שהוא שינה ממה שאמרתי לו הוא נחשב כגזלן והוא קונה את הצמר בשינוי, ולכן הוא ייתן לי בעל הצמר רק את הערך של הצמר שהבאתי לו והוא ילך הביתה אפילו שבעצם בזה הוא מרוויח קצת. לעומת זאת רבי יהודה סובר שהצבע לא קנה את הצמר וכל המשנה ידוע לתחתונה, כלומר יש שני סכומים שאני יכול לשלם לצבע, או את הערך שהוא הוסיף על השווי של הצמר או את ההוצאות שהוא הוציא, ואני אשלם לו את הנמוך מביניהם. אז זה המחלוקת, וכאמור רב הונא פסק בזה כמו רב יהודה, ורב יוסף קצת כעס ואמר למה אני צריך את הפסק של רב הונא בשביל זה? הרי במסכת בבא מציעא, שזה אחרי המחלוקת בבבא קמא, יש סתם משנה ששם כתוב כל המשנה ידוע לתחתונה, והרי יש לנו כלל שאם יש מחלוקת ואחר כך סתם משנה, אז פוסקים כמו הסתם משנה, אז למה צריך שרב הונא יאמר לנו את זה? זה כבר ברור מעצם הסידור של המשניות. עונה על זה הגמרא שהכלל הזה של מחלוקת ואחר כך סתם זה דווקא באותה מסכת, אבל כאן כיוון שזה שתי מסכתות אין את הכלל הזה, לכן הוא היה צריך לפסוק כרב יהודה בפירוש. אז זה רב הונא. עכשיו למה בכל זאת רב יוסף חשב שהפסק של רב הונא מיותר? או כי הוא סובר שבבא קמא ובבא מציעא זה אותה מסכת ולכן כאן כן שייך הכלל של מחלוקת ואחר כך סתם? או גם בלי הכלל הזה, מתוך המשנה עצמה בבבא קמא די ברור שרבי התכוון לפסוק את זה להלכה. למה? כי כיוון שרבי שמביא את ההלכה הזאת באמצע פרק שעוסק בכלל בנושא אחר, ברור שהוא התכוון לפסוק את זה להלכה ולכן הפסק של רב הונא מיותר. בזה הגענו לתנו רבנן בערך באמצע עמוד א', ועכשיו כאמור נראה שלוש הלכות של רבי יהושע בן קורחה שנפסוק כמותו. בזה הגענו לתנו רבנן בערך באמצע עמוד א', ועכשיו כאמור נראה עוד שלוש הלכות של רבי יהושע בן קורחה, בכולם אגב הוא מקל, ונראה שהגמרא פוסקת כמותו בכולם. הלכה ראשונה זה מדיני שבת, יש איסור לדבר בשבת על ענייני חול, אבל יש מחלוקת האם אפשר לעשות את זה ברמיזה. למשל, אם אני צריך שאתה תבוא אליי במוצאי שבת ותתקן לי משהו וזה כולל חילול שבת, אז האם אני יכול לומר תבוא אליי בערב כשלשנינו ברור למה אני מתכוון, אבל אני לא אומר את זה בפירוש. אז בזה תנא קמא אוסר ורבי יהושע בן קורחה מתיר והגמרא פוסקת כמותו. זאת ההלכה הראשונה. הלכה שנייה, אז מה דין אם אדם שואל שאלה אחת לשני תלמידי חכמים בו זמנית, ואחד מחמיר ואחד מקל לפי מי הולכים, אז אם אחד מהם גדול בחוכמה או במניין, כלומר בגיל או בכמות התלמידים, אז הולכים לפיו, אבל אם שניהם שווים, אז תנא קמא אומר שהולכים לפי המחמיר, אבל רבי יהושע בן קורחה אומר שבאמת בדאורייתא הולכים לפי המחמיר, אבל בדיני דרבנן הולכים לפי המקל, והגמרא פוסקת כמותו. זאת הלכה שנייה. הלכה שלישית, זה מה האפשרות של גזלן או עם הארץ לעשות תשובה ולזכות שוב באמון שלנו. כלומר, גזלן הוא פסול לעדות, עם הארץ לא נאמן בענייני תומה וטהרה ובתרומות ומעשרות. תוספות מסבירים שכאן הכוונה לעם הארץ שאמר שהוא מתנהג כמו חבר, כלומר שהוא יקפיד על ההלכות האלה ואז הוא נהיה נאמן, אבל אז ראינו שבאמת הוא לא מקפיד, אז השאלה היא האם שני אלה יכולים לחזור ולזכות באמון שלנו. אז בזה יש מחלוקת, תנא קמא אומר שאף פעם לא, רבי מאיר אומר שתלוי אם זה היה בפרהסיה או בצנעה, יש שתי גרסאות, לא ניכנס לזה, ורבי יהושע בן קורח אומר שתמיד הם יכולים לחזור בתשובה ולזכות שוב באמון שלנו, וגם בזה הגמרא פוסקת כרבי יהושע בן קורחה. ובזה הגענו למשנה בתחילת עמוד ב', את כל עמוד ב', ראינו בהתחלת השיעור, לכן נסיים כאן, נחזור על מה שראינו היום. לגבי ימי אדם, ראינו את המשנה בעמוד ב', שם רבי ישמעאל אומר שאסור גם שלושה ימים אחרי, רבנן אומרים שאסור רק לפני, שאלנו מה ההבדל בין רבנן של המשנה הזאת לתנא קמא של המשנה הקודמת, והצענו ארבע הצעות. הצעה הראשונה זה האם יום אדם כלול או לא, הצעה השנייה זה מה הדין בדיעבד עם הסחורה והכסף, הצעה השלישית זה האם מקלים בגולה, והצעה הרביעית זה כמה ימים אסורים, האם שלושה ימים או רק יום אחד לפני, כמו נחום עמדי. מזה הגענו לנחום עמדי, שראינו שלוש הלכות שלו שרבנן דחו בתקיפות. הלכה אחת זה מה שאמרנו עכשיו, הלכה שנייה זה שהוא התיר למכור סוס, אבל רק סוס זכר זקן במלחמה, ודחינו את זה. והלכה שלישית זה שהוא אמר שמפרישים מעשרות משבט בכל שלושת שלבי הגידול. בסוף ראינו הלכה שלו שכן התקבלה, וזה שבקשות אישיות אומרים בשומע תפילה באמצע 18. אחר כך חזרנו לעמוד א', ראינו הלכה של רבי יהודה לגבי מי שנותן צמר לצבא והוא שינה את הצבע, שרבי מאיר אמר שהצבא קונה את זה וישלם רק על הצמר, ורבי יהודה אמר שכל המשנה ידוע לתחתונה, ורבון הפסק בזה כמו רבי יהודה. רבי יוסף אמר שלא צריך את הפסק הזה, הרי זה מחלוקת ואחר כך סתם, אבל אמרנו שזה בשתי מסכתות, לכן צריך. ולסיום ראינו שלוש הלכות של רבי יהושע בן קורחה שבהם פסקנו כמותו. הלכה אחת זה שהוא מתיר לרמוז על ענייני חול בשבת, הלכה שנייה זה שאם שאל שני תלמידי חכמים אז בדרבנן מקלים, והלכה שלישית זה שגזלן ועם הארץ תמיד יכולים לחזור בתשובה ויחזרו להיות נאמנים כל טוב.